הרב דרייפוס, טוב בשמע.
טוב, ברשותכם אני אפתח. האמת היא שלא, היום לא תכננתי כל כך שיחה, אלא יותר למסור רשמים, קצת לדבר, וזה מתחבר אצלי לנקודה נוספת, שבערב פרשת יתרו צפה, זה כנראה כל שנה כבר יהיה ככה, צפה בעיני רוחי דמותו של הרב שגר. וכל כך למה? כי הרי הוא הכנס האחרון בחייו, הכנס הגדול שהיה בערב שבועות, כל עניינו היה התגלות בהר סיני, ואכן פרשת יתרו נכנסה לתוך האור המקיף הזה של דמותו, ובתוך כך גם עלו בראשי ובלבי כל מיני דברים שבאמת מטלטלים אותי כל חיי. ואני אשתף אתכם בגילוי לב, ההתגלות, כמו שכתבתי כאן במשפטי הפתיחה, אולי בואו נקרא דברים שכאן רשומים בפתיחה, מה זה התגלות היום בעולם שאני חי. בעיית אובדן העילה בכלל ואין סוד ואין מסתורים, ומה מקום לתורה בהקשר כזה, זה הפך להיות שאלת עצם קיום התורה. במיוחד בציבור הדתי-לאומי, אבל לא רק שם. כן, זאת השאלה שאנחנו כולנו מתחבטים בה, אני בכל באופן אישי, נמצא בה כבר הרבה שנים. ובבקשה, אני... רגע, תביא כיסא, תביא כיסא. אני נמצא עם עצמי כבר שנים רבות, וכל אדם שמנסה להיות עובד השם, הוא שואל את עצמו את השאלה, מעדכן את השאלה, מה זה התגלות היום, איפה אלוקים נוכח, איפה התורה, איפה זה נמצא בחיים שלי. ובאמת זאת שאלה מאוד לא פשוטה. כשהייתי צעיר והייתי בחור ישיבה, לא הייתה שאלה כזאת, מפני שהיה ברור איפה התורה, התורה הייתה בישיבה. איפה, במה עושה הישיבה? הישיבה נראה שלושה סדרים ביום גמרא, וזה נגמר העניין. יש שיחות של ראש הישיבה, ויש קצת התרחשות בין החבר'ה, והשאלה לא נפתרה, פשוט לא עלתה. וזה היה כאילו מין מובן מאליו כזה, שיש עולם של תורה, והעולם הזה הוא עולם יצוק, עולם חזק, עולם ברור, עולם שמעניק המון אנרגיה, ואני אכן מעיד שזה נתן המון אנרגיה. אבל כשאני מדבר על זה היום, אני קצת ככה מסתכל על עצמי במידה של סלחנות כזאת. כאילו, בסדר, היית פעם מה שהיית, אבל לדבר על זה היום במונחים כאלה, בלי להיכנס ברצינות לשאלות הנוקבות, שא' אני כבר אדם מבוגר היום, יחסית, ובכל מסתכל על החיים קצת אחרת, ולא נשאב לכל מיני אווירה ואקלים של צעירות של פעם, אני פשוט לא שם. ובמיוחד שהעולם משתנה תכלית שינוי, ויש הרי דיפוזיה בין מה שמתרחש מסביבנו בעולם התרבותי שסובב אותנו לבין מה שקורה בחדרי חדרים של במקום העמוק ביותר והנוקב ביותר של המידה נכחו התברך. ואני באמת שב ומודה לקדוש ברוך הוא שזיכה אותי ורבים מהיושבים כאן להיות ליד הרב שגר, שבאמת הוא באומץ, באמת בעזות הקדושה שהוא דיבר עליה בערוב ימיו, אבל הוא באמת היה גם לא רק בערוב ימיו, בעזות הקדושה, במובן הזה שהוא היה מוכן לדבר בכלים שבורים על תורה בסביבה פוסט-מודרנית, מה ששום אדם בדור הזה לא עז לפתוח מה שהוא פתח, והוא באמת רק פתח, הוא לא גיבש, היה רחוק מלגבש את הדברים, ומה גם שגם מאז פטירתו לפני כארבע שנים עד היום השתנו דברים, וגם אי אפשר להתרפק אפילו על זה מהרבה מובנים. אני חש שהעדכון מתבקש כל הזמן, אבל בכל זאת משהו נפרץ כאן מעצם האומץ להבין שאי אפשר להפטיר כדי אשתקד ולהמשיך את האינרציה. זה בעצם מה שאני גם מנסה עכשיו במסגרת לימודי יומנים של הרב קוק בימי שני, וגם בשיעור בנחלאות, שאני משקיע בזה לא מעט. הרב קוק עבר חוויות מאוד דומות, הוא גם כן חש שאי אפשר להמשיך ככה. ובמקום הזה הוא פרץ פרצות אדירות שהיו באמת מאוד רלוונטיות, לא אישית לפני 100 שנה, אבל כאמור גם לא רק שהדברים של הרב קוק שהם מאוד פתחו בפניי אופן אישי אופקים עצומים, ודאי כשראיתי איך הרב שגר לפנים את הרב קוק ולאן הוא לקח אותו, וגם דיבר עליו עצמו, מה שהוא עשה מצד עצמו, כל זה באמת הביא גם אותי היום לשאול מחדש את השאלות של ההתגלות, שאלות איפה המקום של התורה היום ומה המקום של, מה המקום של תורה. הרי זה לא סוד שיושבים בישיבות אלפי חבר'ה, ובדבר בגילוי לב כמו שאומרים, מדברים, יושבים בישיבות אלפים רבים, וכמו שאומרים, מתגרדים בכיסא ולא יודעים מה בדיוק הם עושים עם עצמם, ואיפה באמת המקום של התורה בדמות שלהם, ומה הם משקיעים את השנים היפות הללו באמת במה שלא ממש ברור למה הם עושים את זה ומה בדיוק עושים ולמה עושים. ואני מעלה את זה על השולחן, גלוי, לא מסתיר שום דבר. אתם יודעים שאני מדבר עם עצמי ואיתכם בצורה ישירה וברורה וגלויה. אני חושב... מה?
איפה נשות האברכים, אני אומר?
הן דווקא לומדות תורה,
להן
אין בעיה.
טוב,
אתם לא רצו לבוא לכאן, אני הרי לא מפריע לנשים להיכנס לשם. זה שלא באות לכאן זה בעיה של האגו שאומרים. ואני מוזמנות, מי שרוצה לבוא לשמוע, שתבוא לשמוע. אני חושב שכאן השאלות האלה הן שאלות שגם הנשות האברכים שואלות את בעליהן, באמת מה המוות עושה שם, ומה זה צריך להיות. אני חושב שהשאלות האלה הן גם שאלות של נשות הרמים, לא רק שאלות נשות האברכים. זה כולל גם אשתו שלו, יש אישה? למה אתה לא נותן לי להגיד את זה לבד? זה גם השאלה של אשתו של ראש הישיבה, וזה בדיוק אותה שאלה, ואני לא רוצה להציע מן הכלל, אז זה בסדר גמור. ואני אסגר לך את אחת, זה בדרך כלל השיחות הכי יפות שיש בינינו, זה בדיוק על השאלות האלה. ומה זה ישיבה, ומה זה תורה, וככה, ומה ככה, זה לא משנה. אני חושב, אלו הרגעים הכי יפים בזוגיות, שדנים ביחד על השאלות האלה, ומחייכים עליהם ביחד. אני חושב שזה באמת... זה, הרי כולנו כאלה, מה? מישהו יושבים כאן, לא מדבר עם אשתו, בדיוק על הכאבים הללו, הרי אנחנו אנשים מודעים לעצמנו, אנשים שגם מספיק הגונים ומספיק קשובים לעצמנו, ולנשותינו, מספיק פתוחים גם למה שעובר עלינו, שלא משחקים משחקים. יחד עם זה, כשאני אדבר את הדברים האלה, אני באמת מרגיש פעם אחר פעם, שכל הדיון הזה הוא באמת יכול אולי לזכות אותנו באיזה סוג של התגלות, כי דווקא היכולת להשיל את הישן, יש במקום אחד הרב סולובייצ'יק ותראה, אני לא זוכר באיזה מאמר זה, אני חושב שהוא מדבר שם על מתן תורה במדבר, אני לא זוכר באיזה מאמר זה, אולי מישהו שיותר בקי יכול לשלוף את זה, שהוא אומר שם שיש מקומות משמימים, ולפעמים הולכים במקום משמים, דווקא במקום הכי משמים או משהו כזה, כמו מדבר, שם פתאום יכולה לפרוץ התגלות. ודווקא במקום שאדם מצפה שיקרה משהו, לא קורה כלום. במקום שאתה לא מצפה לכלום, כי אתה נמצא באיזה מין מקום של ריק, שם פתאום יכול... אני חושב שאמר את זה בהקשר של מדבר והתגלות סיני, זאת אומרת, המדבר המקום הכי פחות מזמין איזושהי הערה רוחנית, המקום הכי מפחיד והכי משעמם, וכל האמרים בישים נמצאים במדבר, ודווקא שם הייתה הפריצה הגדולה, ונראה לי שבהקשר הזה הוא אמר את זה גם משהו על עצמו, שיש תקופות, לא זוכר בדיוק את הניסוחים, אז אני יכול לומר בערך מה שאת הרשימו שיש לי, שראיתי זה מזמן, יש מצבים שאדם הולך ונמצא בתקופה די משמימה ולא קורה שום דבר, ודווקא במקומות האלה אדם באמת כן ובאמת יש לו איזה מין הקשבה עמוקה לעצמו, הקשבה עמוקה לקדוש ברוך הוא וכו', דווקא במקומות המשמימים יכולה להיות איזה הפתעה, יכול משהו פתאום נופל בראש איזה מין הברקה, איזה רעיון. אגב, כל אדם יוצר, אתה יכול לקום בבוקר פתאום איזה ריק ואיזה מין קם מהשינה עם איזה כזה לא טוב כזה, ופתאום אתה נכנס לעניינים ואתה איזו התכוונות וקצת לב נשבר, מתחיל להתפלט שאחרי, פתאום נופלים מלמעלה מחשבות והערות, ואני חווה את זה די הרבה, ואני חושב שכל אחד ביתנו חווה דברים כאלה, כלומר אני חווה הרבה את הלא טוב, זה מה שהתכוונתי לומר, וגם מדי פעם גם שיש דברים טובים שנושרים ככה ממש מלמעלה, ולכן בהקשר הזה של הדיון על ההתגלות היום, לא צריכים למחזר את כל ההרגשות של פעם ולהתרפק עליהם, כל ניסיון להיאחז במשהו, כאילו ככה תורה ולא אחרת, וכך עושים בישיבות וכך עושים הרבנים, כל ניסיון כזה הוא תמיד מביא מפח נפש, הוא גם לא מוצדק, הוא לא הוגן, והוא גם, לא, הוא גם מאוד לא פורה. בסופו של חשבון הפוריות שלנו היא מקורה בכנות, מקורה באומץ לנו להגיד, לא הולך לי, לא מעניין אותי, לא מעניין, מה לעשות, לא מעניין. וכמה שאתה יכול, מי שיכול להגיד לא מעניין, יכול להיות שפעם יהיה לו מעניין. מי שאף פעם לא מסוגל לומר, לא מעניין, לא נוגע לי, מה נעשה, לא נוגע לי. רק מי שבאמת בכנות יכול לעמוד מול עצמו, מול הרגשותיו, מול המציאות שהוא נתון בה ושהוא חי בה, ומפנים את העולם שבתוכו ואת העולם שמסביבו וכן הלאה וכן הלאה, מי שבאמת בכנות הזאת חי, אני יכול לומר את זה, וזה פשוט בתוך ניסיון חיים. אני לא מבטיח שום הבטחות, אני עדיין לא רבה ואין לי כאן פדיון, ואני לא מבטיח הבטחות. ואני רק יכול לומר שמתוך ניסיון חיים פשוט, דפוקח, שמי שבאמת דבק בדרך שאדם רוצה ללך בה, בעזרת השם הולכים אותו. אז אני מוכן לעמוד מאחורי זה, לא בגלל שחזל אמרו את זה, כי אני מעיד על זה מתוך ניסיון חיים. אם אדם באמת הולך בדרך, וגם כשלא טוב לו, הוא עדיין לא מוותר, הוא באיזשהו מקום יודע שיודע תמיד אותו לפני הקדוש ברוך הוא, ויש לו את מסירות הנפש האלמנטרית, הוא באמת פניו לשמיים, גם אם השמיים מזעיפים פניהם ולא מאיר את פניהם, גם כשהוא פונה אל השמיים, השמיים לא בכך פונים אליו, גם אז הוא לא מוותר, הוא ממשיך בדרך כזאת ובדרך אחרת. בדרך שאדם רוצה ללך בה בעזרת השם הוליכים אותו. עכשיו אני אומר את זה סתם כלא, אפילו לא כהבטחה, אני אומר את זה כמעט כעובדה, ויש גם אכזבות כמובן, אבל אני אומר שאני עומד מאחורי זה בצורה מאוד, מאוד מלאה. סביב זה חשבתי קצת לגלגל דברים, גם על שני רבדים שמצאתי במעניין ככה. איתן ערך לקראת הכנס שבועות את המאמרים של הרב, את המאמרים האלה פנים, שפרסמנו אותם וחילקנו אותם שם באותו כינוס ענק שם במלון לרום, ומלון ענבל, ושם באמת היו שני, היו כאן, היו כתבים משתי תורות שנאמרו לשבועות, ובאמת אני רואה בהם, כשאני מסתכל היום ארבע שנים אחרי, כמעט ארבע שנים אחרי, אני רואה כאן שגם הוא באמת עבר משהו ומאוד התטלטל בדבריו. נתתי ביטוי לתחושות הללו בצורה מסוימת בקונטרס פורים שנה שעברה, ברשימות שנקראות גוד פורים, בעריכה בנימין, שהוא זוכר עדיין את המאמר הזה גוד פורים, ושם אני משהו מזה הבאתי גם כאן, והיה משהו שעלה גם בכנס חנוכה, לכנס הכלא של רב נועם, בחנוכה תשס"ט, בעקבותיו איתן כתב איזה מאמר מקור ראשון שסקר את הדברים שדיבורים שהיו שם בפאנל שהיה באותו כנס, וזה פרסם בפרשת ויחי מקור ראשון תשס"ט, ומזה אני רוצה, ומה שעוד לא השלמתי, עוד דבר אחד שגם מאוד מתחבר לי בדיונים האלה להתגלות, זה הניגון של משה רבינו. הניגון של רב נחמן בתורה סמך ד', הניגון מהחלל הפנוי, שהוא קשור ממש ישירות לתודעה של רב נחמן את מעמד הר סיני, שזה קשור לניגון של משה רבינו, שזה הניגון של שמתקן את כל האפיקורסות, הניגון של השתיקה. אני מקווה שמשהו מזה אני אוכל, מה שאני רוצה שבאמת בואו נתגלגל כאן ביחד, אני לא, אל תצפו כאן, ובתוך זה גם הבאתי איזה קטע נורא נוגע ללב ונורא מבהיר משהו שכתב הרב שגר של קלריס ליספקטור ואושר סמוי. הבאתי זה גם את זה אז בגוד פורים, חלק מזה הבאתי כאן עכשיו בערך שוליים 8, אז בואו נעשה שם ביחד, וברקע של הדיבורים עכשיו באמת אם נוכל להחכים איש את ראהו, באמת איפה התורה נמצאת, איפה ההתגלות, איפה אלוקים. עומדים מערב מתן תורה, בשבילי זה לא פרשת יתרו, זה לא עוד פרשה, וזה רגע שאפשר לעצור, לנצל את זה כטריגר, באמת לשאול את השאלות, כי אם התגלה על ההר, התגלה בהר, נתן תורה למשה, איפה אני? איפה אני? איפה אני שם? אני גם הייתי שם בהר, ואיפה זה פוגש? איפה זה נמצא? אבל לשאול את זה באמת כשאלה מאוד אישית, כשאלה נוקבת, שבה כל אחד נפלא מדי פעם לפרוש מהשגרה שלו כדי לעמוד באופן ישיר ונוכח מול השאלות, מול השאלה הזו, איפה התורה ומה זה התורה מבחינתי ומה מהי ההתגלות ומאין באתי ולאן אני בעזרת השם מקווה ללכת וכן הלאה. בואו נתחיל להתגלגל בדברים ונסתפק בזה. אז אולי לקראת הקטע הראשון כדי להיכנס בדברים. אני קורא אותם, בעיית אובדן העילה בכלל ואין סוד ואין מסתורין, ומה מקום לתורה בהקשר כזה? זה הפך להיות שאלת עצם קיום התורה במיוחד בציבור הדתי-לאומי, ולא רק שם. העולם החרדי הוא באופן אחר, נאו חרדי וחוגי הרמור ודומים, מנסים לשדר אקטיביות משיחית אידיאולוגית, ובדרך זו ליצור את ההילה. רק שזה פשוט לא משכנע. הוא מאלץ רבים או להחביא את עצמם, את השאלות שהם שואלים מהחופש הכי אישי שלהם, או שבשלב כלשהו חבר מפנים גב. בדרך כלל עם ההגעה לצבא, בעיקר לאוניברסיטה, שם אין כלל הילה וקסם, גם הפנימיות מתפוגגת. יש שבגלל זה מעודדים חבר'ה להתחתן בגיל צעיר כשעדיין נמצאים בהשפעת הישיבה, ועודדים אותם אחר כך לא לפרוש מההשפעה הזו ולמצוא את מקום מגוריהם ובעיקר מקום פרנסתם מסיבה קדושה. אני לא מקל ראש בזה דרך אגב, זה גם עובד, לא לכם, לא עובד. איך ניתן לעבוד את השם בסיבה בלי מקיפים? בעולם שבו תרבות הכול ניצחה, מה יש לי לומר למי שאינו מוצא טעם לקיום מצוות בהשתחות לסיבה דתית? אלו שאלות של פוסט. והרי אותו דיון קיים יחס למדינה, לארץ ישראל, להצדקה של המאבק הציוני, להמשך המאבק עם הערבים, למלחמות על שטחי ישע וכיוצא באלה. שאלות אלה נשאלות בחריפות בהקשר של משפחה. המשפחה שוב אינה נתפסת כמימוש גבוה של אידיאל היהודי, אף של אידיאל האדם לכבוש את היצר, להכניס עורד איתו בכלים לתיקון וכיוצא בזה. ובהקשר כזה כבר אין ערכים טוטליים. באופן שמי שרוצה לחיות עם אישה, והוא מקבל על עצמו איפוק וריסון לכיבוש היצר, יראת שמיים פשוטה או שמירת הברית, עדיין אינו רואה טעם נצחי במשפחה שיקים. החילון של הקדושה כבר חרחל לכל חור וסלק בתודעה שלנו. מה אם כן נהיה של התגלות בכלל, והתגלות ציני בפרט לאדם בן זמננו? טוב, כאן ניצגתי את שלב השאלות. אתם נראים לי ככה די מצב מדאיג כזה. פנים ככה, אני תכף נדבר על גילוי הפנים, ודאי מה, אני לא רואה פנים פה, אני רואה פה, איפה?
אני חושב שאתה חשוב חביש בה, אתה עושה שמח,
תמיכה, אתה מדבר על מהות הסיני, יאללה, יאללה, יאללה. קדימה. נה 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 הוא מדבר בעיקר על מושג אמיתת המציאות של הרמב״ם, מומחים בין ידיעה שבתיאור לידיעה שבהיכרות, כמי שזוכר את הדברים מאז, אבל הוא יכול להיות נקרא, כמי שלא כולם מכירים, אז בואו נקרא את הרצף שיש כאן, זה מאוד מאוד יפה, זה גם מנוסח מאוד יפה, בואו נקרא ביחד. פנים בפנים דיבר השם בכם בהר בתוך האש. מה מובנה של ההתגלות העומדת במרכזו של מעמד הר סיני? לפי אדמור הזקן, שאלה זו מתעוררת במיוחד כשמתבוננים בתוך אש מוסרת ההתגלות. כך אומר אדמור הזקן, צריך בתחילה להבין עניין מתן תורה. ולא כבר אברהם אבינו עליו השלום, ולא כבר קיים אברהם אבינו עליו השלום כל התורה שלא ניתנה. וכמו שכתוב למען אשר יצווה בניו וביתו אחריו, והייתה התורה ירושה למאבותיהם. וגם להבין עניין ירידת השם על הר סיני בקולות וברקים בעשרת הדיברות, על כל דיבור ודיבור פרחה נשמתן, ומה כתיבון לא תרצח לא תנא וכו', שהם דברים לא פשוטים שיוסך אל אנשים שהם דברים פשוטים שיוסך אל אנשים מחייבן. זה מאוד יפה, אדמור הזקן והרבה שאלות שלו, מי שמכיר קצת את תורה או ליקוטי תורה, הוא שואל שאלות של ילד קטן, שאלות נאיביות כאלה. כלומר, הוא אומר, כתוב, הייתה התגלות, קולות וברקים, מה לי אמר שם? לא תרצח, שכוח, מה? לא תרצח, מה מי על ילדתו לרצוח? בן אדם לא רוצח, מה, לא תגנוב, מה אמרת? צריך לעשות כזאת צרמוניה בהר סיני וכזאת התגלות, שזה מזה שורש ההתגלות של אלוקים לעם ישראל, ומה מה לומר שם? לא תרצח. כלומר, אלו דברים שאדמור הזה כשואל את עצמו, מה כאן, מה צריך לזה התגלות? גם לפעמים מעמד הר סיני לא רוצחים, ולא גונבים, ולא נואפים, ולא חומדים. זה מהדברים הכי אלמנטריים של הקיום של האדם בעולם. מה צריך לעשות לזה התגלות? וכאן, כבר בעצם השאלה, כבר אפשר לראות את הרוח החסידית, שמדבר, ושהרב שגר ידע איך הוא ידע היטב, איך לנסח אותה, ולהפנים אותה לעצמות, שזה בעצם נוגע לממד של ההתגלות, שהיא קשורה לאמיתת המציאות של הרמב״ם, כמו שנראה מיד. מה אם כן הערך המוסף של מעמד הר סיני, אם הנגלה בו הוא מוכר וידוע? נראה כי בניגוד למאורות המתחוללים בתחומי הקיום הרגיל, ההתגלות אינו נמדלת על פי התוכן שהיא מעבירה, אלא בעצם עובדת ההתגלות בפריצה של פני השטח המוכרים, או יותר מדי, אל פני השטח המוכרים. על פי הפסוק הפתח להתגלות, היא התגלות הפנים, מפגש ישיר עם השם. כאן עלה בחר, קצת דיברנו על זה פה בשיעור, בלימוד שיום רביעי, אני רוצה קצת להרחיב את זה כאן. כאן עולה בחריפות שאלת הזיקה בין הסופי לאין סופי. איזה משמעות יכולה לעשות התגלות של עולם תיקלט בכלים ובמושגים האנושיים? איזה זיקה יכולה לבצר דרכה כאשר עצם מושג הזיקה הוא מושג אנושי? ועוד הרי למשה רבנו נאמר לו, לא יראני אדם וחי, וראית את החורה לפני לא יראו. אם כן, מה עם הפנים אותם ראו ישראל מתוך האש? אם מצד אחד נאמר שלא יראו את הפנים, איך ראו את הפנים, ומה בדיוק ראו שם? ואז מגלגל הרב שגר מהשאלות הללו ללמוד את הרמב״ם. את הפסוק הראשון של ההתגלות קרא הרמב״ם כמצווה, וכך ניסח את משמעותו. יסוד היסודות ועמוד החוכמות לידע שיש שם מצוי ראשון, והוא ממציא כל נמצא וכל הנמצאים בשמיים וארץ, ומה שביניהם לא ניצאו אלא מהמיטת ימצאו. וידיעת דבר זה מצוות עשה שנאמר אנוכי השם אלוקיך. יש פה שני חלקים, שהחלק השני, ידיעת דבר זה מצוות עשה, יש דיבור של הרב שגר שאני רוצה להשוות אותו לדקת הספרותי, שהוא ממש ממש נפלא, והוא משפיע את זה גם לרוזנצוויג שלא להקדים את המאוחר. אבל נתחיל עם החלק הראשון, נעשה את הכל ככה בקיצור, בריצה מהירה, מה כאן הנקודה שממציא כל נמצא עם אמיתת ימצאו, המונח היסודי של האמונה אמיתת ימצאו. וממציאות אמיתית זו מקבלים כל הנמצאים את מציאותם. אמיתת המציאות היא הקביעה שהשם באמת נמצא, שאומנם הוא נמצא, בעוד שהמציאות עצמה אינה בהכרח נמצאת. הבריאה היא אפשרית המציאות, מציאות מקרית, ולעומתם משתקפת אמיתת המציאות מרובד עמוק יותר מאשר המציאות עצמה. ההתגלות של מעמד הר סיני, הייתי אומר, כאן אפשר להכניס את המונח שהרב שגר בא להשתמש בו, היחד בין המציאות לבין הממשות. המציאות היא אפשרי המציאות. הממשות היא הדבר עצמו. ההתגלות של מעמד הר סיני היא הפנים, אם תרצו. היא לפיכך המפגש עם הרובד הזה, עם אמיתת המציאות שמעבר למציאות המוכרת לכשעצמה. אמונה זו מעניקה לנו מציאות, בלעדי אנו חסרי הוויה, כי יומנו פגום והרעי. האמונה נותנת ליהודים מקום, הוא נמצא בקדוש ברוך הוא. כדי לתת קצת יותר טעם למשפטים הללו, אני רוצה קצת להמחיש שזה יחשב להתופס את הדברים, איפה זה פוגש אותי. כי אחרת נתגלגל עוד פעם במילים קצת מופשטות, באור מקיף כזה, אני רוצה להביא את זה לפנימי. אני אתמול נמחשתי את זה בתור בדוגמה. אדם יכול להכיר בן אדם ולהיות איתו, אדם יכול לחיות עם אשתו. היא יכולה להיות מציאות, היא יכולה להיות התגלות. במה זה תלוי אם תהיה מציאות או תהיה התגלות? וזה תלוי בשאלה האם באמת יש איזה רגע שבו אדם תופס שלא האדם החי של ידי הוא הסיפור, אלא הוא עצמו נסע של מה של איזה רובד שהוא עצמו לא מודע לו, שהוא בעצם הנצח שבו. וגם אם הוא לא יהיה כאן וזה בא לי ביטוי בדרך כלל בעיקר שהוא כבר לא נמצא כאן, אז בעצם מתברר כמה הוא נוכח כאן. והרבה פעמים אדם שהוא בחיים חיותו, אתה יכול להיות לידו כל חייך ולא שים לב אליו. וכשהוא כבר לא, כשהוא לא נמצא כאן, וזה לדעבון על איזה ממד טרגי, שדווקא כשהוא, לא, כשהוא כבר לא נמצא כאן, פתאום אתה רואה כמה שהוא נוכח. אבל זה כבר לא נוכחות באותו אופק כמו שהוא היה בחיים חיותו. כשהוא היה בחיים חיותו הייתה לו מציאות, אבל המציאות הייתה מראש ארעית. אם מראש אני אומר למשל, אם נגיד הרב קוק היה נכנס עכשיו לבית המדרש, דפק בדי נכנס לבית המדרש, היינו מיד מרגישים לו נוח. אתה מדבר על הרב קוק כמי ששוכן מנוחתו כבוד שם בהר הזיתים, ומה שנותר זה בעצם הדמות, הצמד המילים הרב קוק, עם כל המטען והאנרגיה שנמצאת מאחורי המילים הללו, כאן יש את הנוכחות שכבר לא אפשרי המציאות, הוא כבר נחקק, צורתו נחקקה בדמות שלי כיהודי. אתה לא יכול כבר לקחת את זה, אתה אמרת על מור הזקן, הייתי על קברו, ואם חלילה הוא מופיע כאן עכשיו בדלת ונכנס פנימה, זה מה שקרה לחוני, הסיפור של חוני, שהוא ניסה לבוא לבית המדרש, ולא יכול היה לקבל שלמעשה הוא נחקק כבר, שהוא ידע לפרק כל הקושיות, והוא כבר לא היה מוכן, הוא רצה להיות נוכח, כאילו כמו בחיים חיותו, ואז המשך הטרגי הזה ידוע, שהוא איבד למעשה גם את משפחתו וגם בית המדרש שלו.
יש... זה נורא מעניין, אתה מזכיר לי איזה נקודה, שלפעמים אנחנו יכולים לצייר אדם חי כבר, כמישהו שנכנס כבר למדף הספרים, ופתאום הוא פורט משם, ויש רגע... הוא נורא חזק של מבוכה, אני אספר סיפור, אני ארחיק את אלוקי. פעם הרב שגר רצה שהרב נבנטל יבוא לפה. ושעה ארוכה הוא עבר ממקום למקום לראות שכל הספרים כשרים, שלא יהיה חסידות חלילה, שלא יהיה רב נחמן, לא לדבר על דברים יותר מגונים שיוצאים מרסלים. ואחר כך שאלתי את עצמי, מה הטריד אותו? למה הוא לא היה יכול להביא את היהודי? הוא התעקש כל כך גם שיספיד אותו. וכן, זה אני, טוב לא טוב. בוא תחליט, לא נעים לך, המונית בחוץ, צריך לא חזרה לירושלים. כלומר, הוא בעצם צייר רב נבנצל אחד, והוא רצה שאותו רב נבנצל יבוא, והוא לא סכים, הוא גם צייר רב שגר. זה מין משחק שהשאלה, האם אפשר לפרוץ אותו עם אדם חי או רק עם אדם חי.
זה משחק שלא כך מתאים לרב שגר, כנראה שהוא היה בלחץ. יש לו סיפור אחר ששבר אותו כתלוי בקר ביבנה. הוא סיפר פעם שבא, היינו מדי פעם מגיעים לרב גולדיך עליו השלום הביתה, הוא סיפר שפעם הוא נכנס אליו הביתה, והוא ראה שהוא שם עיתון מעריב מתחת, התיישב על עיתון מעריב. ואז הוא ממש, זה לא מצחיק בכלל. לאדם מרגיש כמו הרב שגר, בחור צעיר, היינו בני 18, 19, 20. הוא סיפר את זה כל החיים שלו, את הסיפור הזה. אתם בטח שמעתם את זה, הוא סיפר את זה כל החיים.
לא
בשמו. אז אני אספר לך את זה בשם המפורש.
ידענו.
עכשיו אתם יודעים את זה גם ממני. והסיפור... והסיפור הזה, לכן לא כך בתים לי, הניתוח שלך הוא אולי נכון, אבל זה ממש שכאן... לא, ממש לא איזה, ממש לא, אתה יודע, אני לא רוצה לדבר על הרב שגר, כי אני לא ממש יכול לומר דברים מוודאים, אבל לא, אני חושב דווקא הדבר הזה, הסיפור שאתם מרשים אותי, זה הסיפור ההוא, על העיתון מעריב. זה הסיפור שבאמת ישים כמה שזה, אי אפשר לסבול את ה... יכול להיות שכשאני הרב, רב חשוב ומוכר, אז הוא מרגיש את זה שיש לו גם איזה מחויבות. הוא לא יכול להיות רק סתם איזה נער צעיר שרק מטריס, רק בועט כדי לבנות את עולמו הרוחני. אז בתור שיבה, צריך כבר לשיבה, קצת להזיז דברים, קצת גם לשים את הרסטינג פה ואת החסידות שם וכל זה. אני לא יודע, זה כבר... אבל האמת היא שהדבר הזה באמת נכון. מה שאני רוצה לומר כאן, יש איזו נקודה נורא עמוקה. אני גם לא הייתי מציע לעשות מדיטציה, שלא יבוא הביתה להסתכל על אשתו כמו איזו התגלות. כי תזרוק אותו מהבית, זה מה שחסר לה, שהיא תפוך להתגלות. היא תתגלה, הוא יעוף. אני חושב שהדבר הזה מאוד 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 עדין, מאוד צנוע. אבל יש איזו תודעה, גם יחד הילדים דרך אגב, שהאדם שאיתך הוא סוג של התגלות. זה קורה כשאדם פתאום חולה רחמנא ליצלן, פתאום אתה מפחד, קורה משהו. אתה פתאום מתחיל להרגיש מה יקרה עם... מה יקרה אם היא לא תהיה, אם הוא לא יהיה? זה הרגשות שכל אחד יש לו הבלחות כאלה של אימה, שמדי פעם... אתה
חייב לעבור בתפיר של האימה ושל
הלא
יהיה ושל
המוות?
כאילו, רק משם?
לא, לא רק משם, אבל אני מתחיל שם, אני תכף אגיע למקום שהוא לא שם, שהוא יותר נעים, יותר סימפטי, אבל עוד שנייה, אני רוצה להמחיש קודם כל את התוכן שיש פה, כדי לומר שאנחנו חיים בעולם שהוא די רדוד מבחינת התודעה שלנו, ואולי טוב שכך, יש שמסקים העולם הזה אחרי כל העולם הזה, לא צריך לחיות כאן בעולם הזה בפרמטר של העולם הבא שבו איראני אדם וחי, כי לא איראני אדם וחי, אי אפשר להיות בעמדה שבו אדם חי במתח רוחני מהסוג שבסופו של ריבון יהרוס לו את החיים, כי כל הזמן הוא חי באיזה מתח אם הוא נמצא במוארות כזאת או אחרת, ואי אפשר לחיות כך, וטוב שכך, צריך לחיות בחיים נורמליים שיש בהם מיסוך ויש להם מצד שני, יש רגעים. והרגעים האלה הם בעצם קו חומתים שמציסים את כל הקיום כולו. וזה יכול להביא באמת איזו הכרה שבאמת יש אדם, במיוחד אדם שכבר לא נמצא כאן, אני יותר רוצה לטעון שגם אנשים שחיים לא צריכים לחכות לפטירה כדי שזה יקרה, אבל אני חושב שיש איזה מין סוג של מבט של ראיית הפנים, שבו משהו נחקק בך. ואני אפילו אמרתי זה אתמול בהקשרים נורא, נורא פשוטים. אני הבאת דוגמה שיש מצב בכל הרצי, כל אחד מאיתנו, שיכול לבדוק את עצמו למה אני לא מדליק אש בשבת. האם זה בגלל שאני כנוע להלכה, למסורת, לא יודע, רואה שכל מה שיבקש גם ברובד ההלכתי וכו' וכו'. או זה רובד מסוים, שבו אני פשוט יש יראת שמיים מסוימת, אני מקווה שלה, לעבוד עליה יותר. ומשם, העירה הזאת, אם אלוקים אמר לא להעביר אש, אני לא מעביר אש. הוא אומר הכי צייטני וכנוע ופשוט. מצד שני, אני חש גם ברגעים טובים שהסיבה שאני לא מעביר בשבת היא לא מהמקום הזה בכלל. אני לא מעביר בשבת, כששאלתי למה התשובה שלי ככה. מפני שיש מצב שבו זאת הכחות שלי ברגעים מסוימים. אני לא זקוק לתיווך של נימוקים ושל שולחן ערוך ושל התגלויות שאמרו לי ככה או עשו לי אחרת. אלא עצם הקיום... הוא הכחות של הקיום, וזה כבר הדבר שהוא כבר לא מותנה עכשיו. ואדם אף פעם לא יכול לסמוך על עצמו, כי בסופו של דבר תמיד אדם עלול לחטא. אבל מצד שני, יש רגעים שבהם האדם שלצדך הוא נוכח לא בגלל שהוא אפשרי המציאות, אלא הוא באמת הסיפור שלי, הוא בעצם כבר שייך לנצח של ההוויה שלי. אני אקח אותו את דמותו, והוא נחקק בתודעתי עד יום אותי, ואני אקח אותו כל ימיי. אני כבר היום, ואולי בגלל שאני יותר מבוגר מכם, זה כבר הרבה יותר נוכח ב... יש אנשים שפשוט חלק מה... אני לא צריך כל פעם לאשר את קיומם, וזה לא משנה לי איפה נמצאים, נמצאים פה, נמצאים שם, זה לא איזה מין מצב שבו אני צריך אותם על ידי פיזית, אבל יש סוג של התרחשויות שאתה מפנים אותם, הם חלק מההתגלות שלך. כשיספרו את הסיפור שלך, יספרו את הסיפור של אלה שהיית לצידם והיו לצידך, והפרטם זה את זה, והיה לכם ביניכם את הדיפוזיה וכן הלאה וכן הלאה. זה הופך להיות חלק מהמחויב המציאות, לא מאפשרי המציאות. ואני חושב שזאת הנקודה של ההתגלות. כי התגלות היא איזה מין וואו כזה, מין התרחשות, שבה זהו, זה, אני אומר, זאת אמירת כן נחרצת. אמירת כן כזאת שגם אם תיקח את הרכיבים שהניעו את אותה, את אותה, את אותה תודעה, וזה לא ישנה כבר. זה כבר, זהו, זה ככה זה. זאת הנקודה של הכחות. ואני חושב שזאת הנקודה של העמוקה שהרשגם מנסה לפרש באמצעותה את הרמב״ם. אמיתת המצאו זה שיהודי יש לו איזה נקודה בברית, נקודה בתורה, שזה בעצם אני יהודי. ברגע שאמרת אני יהודי, אתה כבר בעצם אפיינת כאן מארג שלם שמסמנים, שמביאים לביטוי את העובדה שאני יהודי. וכל יש את הסיפורים, אגב אני אומר את כל הדברים האלה כדי לטעון שהרב שגר באיזשהו מקום הלך במקום הזה בערוב ימיו. והעולה של הסיפור הנחמד, שזה רב בצרפת, בא אליו אבא, בא לבית שהבן שלו רוצה להתחתן עם גויה, אחרונה לצלן. ואז הוא בא אליו, הוא התייאש כבר, שאל אותו מה עושים. אז הרב אמר, תקרא לבן אליי, אני אדבר איתו. אז הוא אמר לבן הזה לפתוח את ארון הקודש ולזרוק את ארון הספר תורה, תזרוק את הספר לרצפה ותדרוך עליו. אז הוא אמר, אני לא מסוגל. אמר, אני הרב של בית כנסת, אני בערך תוציא את הספר, תזרוק את הספר ותדרוך עליו. אז הוא אמר, אני לא מסוגל. ואז הוא אמר לו, מה שאתה הולך לעשות זה הרבה יותר גרוע. ולפי הסיפור ההפי אנד הזה, כמובן שהוא לא התחתן איתה, אבל הסיפור יפה, כי הסיפור, יש רגעים שהכחות שלך קופצת מלמטה, אתה לא יכול, שהיא לא ברובד המודע, זה לא ברובד המודע, לא ברובד המילולי, יש משהו שהוא נמצא בתשתיות שאתה יכול בתחכום של רב כזה לחשוף אותם ולעורר בך איזה משהו שמיד מזכיר לך דברים כאלה ואחרים. אני אומר כל זה, מה?
יש איזה בעיה בחשיבה הזאת, חשיבה חבדית, קלאסית של פרק
התחילה. אני הולך לדבר על הבעיה של זה. אני לא מקבל את זה פשוט.
הטריק הזה הוא לא אמין.
אני אומר לך שאני רוצה לטעון שהרב שגר עצמו חשב שזה לא אמין. הוא אמר את הדברים האלה בהתרגשות רבה כשאמר אותם, הוא באיזשהו מקום לא אחז בהם, הוא בסוף נפרד מהם. הוא לא רצה להישאר במקום הזה, כי יש משהו שהוא, לא שהוא לא אמין, כשאני מדבר את הדברים האלה עכשיו, פעם, לפני כמה שנים, לא הרבה שנים, אפילו סמוך למותו. מה זה ריגש אותי? זה ממש, אני זוכר את אני יכול לשחזר בתוכי את ההתרגשות לקרוא דברים כאלה. במה שהייתי ככה. היום לא. היום אני מסתכל על זה במקום קצת אחר, גם בגלל שעברו שנים, אני כבר מכיר את זה שנים, וגם בגלל שאני, מה שאתה אומר בהערה שלך, אתה אומר, זה חבדי, זה לא אמין, אני חושב שזה גם הרב שגר...
זה חבדי, זה לא אמין.
לא, 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 אמרת חבדי, שורה חדשה. אני הבנתי יותר את ההערה...
אני
מצטט את השמחה. ההערה שאתם אומרים, שאתה אומר, היא מאוד נכונה, אני גם, אני יכול להיות עוד להביא עוד כמה משפטים מזה, שהרב שגר אחרי זה הלך מכאן להבחנה בין ידיעה שמביא את הדוגמה של השדכן, שבעיניי לא דוגמה מוצלחת, הוא הביא כאן דוגמה שבשפה אחרת ניתן לומר בימות שתיים, שהידיעה הבלתי אמצעית היא ידיעה של היכרות, היא נבדלת מהידיעה תיאורית שהיא ידיעה מתווכת, או מתווכת. ההבדל ביניהם, הוא מעין ההבדל שבין התיאור המדויק ביותר שיכול למסור השדכן לבין המפגש הישיר עם בת הזוג בבלתי אמצעי בגלל הדבר עצמו. אני צר לי, הדוגמה הזאת היא לא מוצלחת בעיניי של השדכן. אני כן רוצה לומר דבר הלכה דווקא בישר משה פיישטיין, אני אמרתי זה אתמול, יש משהו נורא יפה שרב משה פיישטיין היה ברוסיה לפני שהיה ארצות הברית, היה במקום שנקרא ליובן, אני חושב משהו כזה, כך מופיע בשוטים שלו, כתוב ליובן, משהו כזה, עיר ברוסיה. ושם הייתה שאלה שהיה איש זקן, איש זקן ירא שמיים, והבת שלה הייתה סוציאליסטית, והיא התפקרה כמובן, והיא סעדה אותו, ועכשיו הייתה לו בעיה לאכול אצלה, כי היא זו שדאגה לו. אז שאל רב משה פיינשטיין אם הוא יכול לאכול אצלה, בגלל שהוא חשוד על הדבר, היא חשודה על הדבר, היא כבר סוציאליסטית. אז הוא אמר שהוא יכול לאכול את האוכל שלה, בגלל שהוא לא זקוק לדין נאמנות, הוא זקוק לדין של היכרות. הוא אומר שאם אתה אדם בדין נאמנות, אתה יכול לומר שכל החשוד על הדבר, אתה לא יכול לסמוך עליו. אבל אם זה דין של היכרות, הוא מכיר את הבת שלו, זה דבר נורא יפה, הוא אומר שהוא מכיר את הפנים שלה. צורתה חקוקה בו, הוא לא צריך נאמנות בתור איזה גדר משפטי מתווך שבאמצעותו אתה קובע הלכות, אלא פשוט רואה את האמת, רואה את זה דוגמה מאוד יפה להמחיש מה זה נקרא ראיית הפנים. יש, אתה רואה בן אדם, אתה, הוא ראה, הוא מכיר את הבת שלו, והבת הזאת לא מרמה אותו, הוא יודע, היא לא מרמה, היא מעולם לא רימתה, היא לא מרמה אותו, הוא יודע, זה בידיעה לא מתווכת, זה הפנים של הבת שלו, שאותה הוא גידל, והוא אוהב אותה, והוא רוצה אותה, והוא רוצה לקרבתה, אז הוא אומר שהוא יכול לאכול מה... טוב, זה רק הדוגמה, אולי עוד דוגמה יפה, להמחיש משהו גם ברובד הזה, במושג של הפנים. עכשיו, מה שרבי אלחנן מעלה כאן, ואני מעלה זה אולי בשפה שלי, אני חש כאן אי נוחות בדיבור הזה, ואני קיבלתי הרבה יותר מלחה מדיבור אחר שלו, שגם זה למדנו בשבועות, באותו ערב שבועות, וזה בעמוד 3. הבאתי רק קטע סופי מתוך מאמר שנקרא פנים, ואני רוצה, הבאתי רק את הקטע שנקרא שני הכתרים. אבל שני סדדים למטבע. ואיננו מסתפקים בכתר אחד. והרי שני כתרים נמסרו לישראל עם אמירת נעשה ונשמע במעמד הר סיני. הכתרים של נעשה ונשמע שניתנו לנו במעמד הר סיני הם שני הכתרים שעליהם כתרגה הלבנה בשעת הבריאה, כשטענה שאין שני מלאכים משתמשים בכתר אחד. כתרים אלו אינם השותפות והשוויון של נותן החרמה והאיש, האיש והלבנה עם האישה המקבלת בין הבורא לבין הבריאה, פרשו של דבר שכל אחד מלכות מקום משלו. וניסוח בוטה של לוינס, האינסוף האלוקי, זקוק לחירותו האתאיסטי של הנברא כדי להגיע למורשו שלו. ובלי השוויון שביניהם לא תיתכן מתן קבלת תורה. ואלו אם כן הכתרים של הנעשה הצייטני, כפה למה כגיד במעמד רסיראי, והנשמע רוצה באוטונומיה ובבעלות על הידע. לעתיד לבוא לכל אחות יהיה קטע משלה, כאן הביא תוות יעקב. האם אין זה הרז של המרד של אדם המודרני באלוקים שהמשיכו בתנועות שוויון שונות, אך סופו הגיוני המתארי על עניין למנוע כפירה באדם בחירותו של הסובייקט עצמו? החטא של אני אמלוך, אנא אמלוך הקדמון, אם לא מרכיב במהלך לקראת העתיד בי אור הלבון כאור החמה. השאלה אם כן איננה אם רק נזכה למתן תורה, אלא גם אם נזכה לקבלה. האם נסתפד ונתקשח למגע ימין האלוקית המחבקת, או שמא נענה באמירת תנעשה ונשמע, מתוך אמון ושיחה ומוכנות לברית. רק אמון הופך לתינה להתגלות, אכן רוצים אותי ואותנו, הנני. זה דבר מצמרר, שהוא אמר את ההנני הזה ממש בסמוך למותו, ואני חש כאן שהוא עבר תהליך משהו אחר, ונתתי ביטוי למה שאני חושב על מה שעבר עליו, בדברים שכתבתי בפורים שנה שעברה. אז בואו נתגלגל לדיבורים האלה ביחד. מה היה סיפור הפורים שלו? ומה משתקף בפור הגורל, שהוא גולת הכותרת של הליכה על החוט המתוח במקרה לגורל, מעבר לטוב ולרע, בשיחות גם ללא יין, בשרירותיות של ההנהגה, ביכולת למה ברוך חמן בשיחות, מפרימת ההבדלות הקשרים וההקשרים שלהם דיבר בלב כל נדרי. וכך שחודש אדר הוא הקץ וגם לעם ישראל יש סוף. השוואה שנית של אדמור הזקה כמו גם האפילוג ועל כפת המנעול חושפים תפח מהתהום שנפעה מתחתיו. ואיבד את האחיזה וויתר או למצעה ניסה לוותר גם על פנימיותו מלהיות צדיק הפורח באוויר. למה התקבל מדבריו על אדמור מנחם מנדל שנכשל, רבי חב"ד, שנכשל כי שיחק במשבצת האורתודוקסית? די ברור לי שהוא חווה את אימת הכפירה, במיוחד ככל שהתקרב לסופו. וטעם לא רק את טעם החופש, אלא את הטעם הפעורה מתחתיו, שהוא לא היה לו במה להיאחז. נשמעת פה שכל הצפור הגורל שבעיני דם התמצית של אמונתו, נע על תהום שנפערה מתחתיו. הוא איבד את נקודות האחיזה, ומהמקום הזה כבר אין הבדל בין ארור לברוך, ובעת השיחות ימר ברוך אמן כסוד האריזל, ואין הבדל במקרה לגורל ובין אדמור הזקן לניטשה. הדיבור הזו די קדושה, מילים שהרבל אמר בערוב ימיו, באו לבטא את המאבק שלו עם עצמו, לא לפזול אחורה. כך גם הדיבור על לוינס בדרשת פנים לקראת חג שבועות שראינו הרגע, שאלוקים זקוק לאתאיזם האנושי כדי להגיע למימושו של עצמו. כך אמירת תימני בסוף דרשתו היא מסירה שמסר את עצמו, תנועה של התאבדות, שתי דרכים לפני ואיני יודע, כמו העקדה אצל קירקגור. זה בעצם האמירה הראשונה, שוב, אלו הערכות שלי. אני חושב שכאן מה שנשאר לי מכל הדיבור הזה, הוא באמת לא אמיתת המצאו, שזה כבר עלה כאן גם בצורה מסוימת לפני כמה שבועות בדיבור על אדמור הזקן, והרגשתי מאוד לא נוח שלא יכולתי לנסח מה לא נוח לי, והיום אני יודע מה היה לא נוח לי, ואני באמת חושב שכל ניסיון לאחוז אחיזה, גם אחיזה באמיתת המצאו, ליצור איזה משהו שיקרה לי, שאני יכול לאחוז בו, בתולעה שחיים היום אנחנו מאוד התקדמנו כולנו. אנחנו כבר יודעים שכל אחיזה מכל סוג שהוא היא סופה מפח נפש וסופה חוסר כנות וחוסר אמינות. ואני חושב שהנקודה הזאת כאן שאי אפשר אפילו לדבר עליה, כי זה פורים, זה מין, זה קורה, זה סוג של הערה שאתה, ברגע שאני מדבר עליה אני מקלקל אותה. כבר אני יכול לומר, אני רק יכול לתאר היום את הרב שגר אחרי מותו, שבאיזשהו מקום הוא באמת ויתר, ויתר ויתור עמוק, ובאיזשהו מקום השליך גם את האמירות הקודמות שאמרתי קודם, ומה שבזה לקחתי גם למקום, למקום אישי שלי, כמו שנקרא לו עוד קטע אחד כאן בהמשך כאן. אני כבר שבאתי זה כאן. כן, קראתי זה כאן. בואו נקרא על כמה דברים שקטעתי בקוט הספרים שנה שעברה. בסוף עמוד 3. רק עכשיו אני אתחיל לחוש את החרדה הממשית שמבסיס פרויקט חילול הקדושה. חבר'ה טוענים כלפי בצלג שנצחו בהרוגות פוסט-מודרניות ואינם נשענים כלל היראה מהסוג שמניע אותי. מבחינתם זה רומנטיקה. אלא שהיו לי במיוחד בשבה בתל אביב, זה היה שנה שעברה, הבלחות של חופש מאיים, שבעצם אין כלום, רק אני. הדיבורים על הלכה אישית, זה היה בעקבות היום הלכה כאן. מחלחלים למקום שכמה היה למוטט. היכולת שעליה דיבר, סליחה שפה מופיע שימון בשבוע הפרטי, שכחתי לשנות את זה לרב שגר, שבחרה אישית, איך אמר אלחנן? רב אביגדור מגיע, תעשה סדר. אז אתה מוציא כאן ניירות לחבר'ה, אז תשים לב שאתה לא יודעת כתוב השימון. שבחרה אישית, בלי סיפור ריאל וסיפורי עומק, רק פשיטות של חיים, וניע כאן תוכל חוויה זו להיות אקסטטית. דתיות גבוהה מזו, יותר מזו המוכרת, זה מורפל אצלי. במיוחד לאור העובדה שלא רק ההתגלות עבדה, אלא גם הסובייקט מתפורר עבדו הפנים. כך כתבתי לעצמי שנה שעברה בפורים, אולי נדלק קטע. ההכרעה, סליחה, זה מעורר אותי יצרה לחיות בלי פנים, להיעלם לעוד אישון על האגו שמתגלה כבדותה. בקיצור, כאן בדיוק הנקודה שאני רוצה לדבר עליה, שאני חש את חוסר האמינות בעניין הקודם. ההכרעה לעשות את הדברים הקטנים בחופש אינסופי, לצד היתרון נמצאת האימה. כי ההכרעה לעשות כך או כך היא שווה. אין משהו, ערך, שמטרים את הדבר עצמו. כי לעושה של הקדוש ברוך הוא עולה מגן עדן כמו שעולה מן הגיהנום. ההכרעה להתפלל היא הדבר עצמו, ואותה מידה אני יכול להכריע לא להתפלל. השאלה איך אני, איך אפשר להיות בעמדה מחנכת כך? מה אני יכול לומר לחבר'ה? שיעשו ככל שירצו, שיהיו שלמים מהכרעתם? המשמעות הממשית היא לגיטימציה לאנרכיה ולניהיליזם, השם ירחם. הבעיה שלי היא הסבך שלי עם עצמי, שם יאיר עיניי. ברור לי שמצבי, אין לי נסיגה לבזול לתפילה כמשל ולא כמשל, שמונעת מרגשות אשמה, מתעוררת תמימה, שוב אינני תמים למצער לא תמימות של אחור באחור. ההכרעה לעשות מלאכה בשבת או להימנע ממנה אינה פרי של פחדים ואינרציה, אלא מימוש של החופש לתקן את השבת. אמונה וטהרתה גם על ידי אפשרות של כפירה, של האופציה לעשות מלאכה כאופציה ממשית. זו הייתה תחושה ליד האיש עם הסיגר והפלאפון, לגן המשחקים, זה נזכר. הייתי אצל הבן שלי בתל אביב, ברמת אביב, והלכתי לתל עם הנכדות בשבת בבוקר, ועמד לידי מישהו שסתם ככה לא התייחס לידים שלו יפה, הוא עשה ביזנס ככה, שבת ב-12 בצהריים, התחיל לדבר עם סיגר פלאפון, והילד קרא לו שילבדל אותו בנדדה, אבל לא היה לו זמן כבר שהוא, זה היה הדבר הכי נורא. מילד חילל שבת, ניחה, אבל שלא יקשיב לילד שלו, זה דבר ש... אז זה אי אפשר לעבור לסדר. זו הייתה לי התחושה יד האיש עם הסיגר והפלאפון בגן המשחקים. ההבדל בינינו כחות השערה, אני הכרעתי כך והוא הכריע הפוך. למה הכרעתי כך ככה? לא מהירה ולא מכשכון כוח אלא פני התשובה, מאותה סיבה שהכרעתי אחרי התיכון ללכת לישיבה, בלי סיבה ולא היגיון. רק שבתודעה היא זה ביטא משיכה לקדושה וכיוצא בזה. היום שנים רבות אחרי, ההכרעה אינה בהכרח פרי של משיכה, אלא שרצון חופשי לטוב ולברית ולתיקון. אינני חי באשליות, ברור לי שזה לא בדיוק כך, כי עדיין לא השלתי מעלה את מחלצות היהודי האורתודוקסי ואת המרחבות החברתית שנובעת מכך. אינני בטוח שאוכל להיות אי פעם להיות בחופש ממשי, מי יודע. הדימוי הארצי והמשפחתי והחברתי קובלים את הדעת והדמיון ואולי טוב שכך. זה ככה בקטעי דברים שאני חש, ואני רוצה לחזור דווקא לרב שגר, אני חש שהוא באמת היה במקום שמצד אחד אי אפשר לומר אותו, וכי אם אתה אומר אותה זה יותר כאן איזה מין אנרכיה ניהיליזם, מצד שני אי אפשר גם לשתוק, כיוון שאם אתה תדבר את הדיבורים שמשקיעים אותך באחיזה, באחיזה לא הוגנת ולא כנה, אתה שוב תתרחק מהתורה, תתרחק מאלוקים, תתרחק מהכחות של המציאות. וכאן בדיוק הנקודה שאני חש, שאנחנו מאוד התקדמנו כולנו, אבל לפחות זה כולנו, אני לא יודע מה בליבם של אחרים, באופן כללי כולנו מתקדמים, אני חש שאנחנו הרבה יותר היום בשלים לאותו מקום שבו באמת כבר אנחנו לא צריכים את האחיזה, ואני אומר את זה נורא בגמגום, כי אני חשתי על עצמי שאני לא ממש חופשי. לא, למה זה לא, אני ממש לא חופשי, אני אומר את זה בצורה יותר מדויקת. ומבחינות הללו, תמיד אני מתרוצץ בין איזו תחושה לרגע שהנה אתה עושה, אתה פועל באופן נקי, אתה באמת עושה, כאילו אין לך מאחוריך כל מיני, בסופו של חברון התחושה של, הרבה פעמים יש תחושה של מריונטה, כאילו מישהו מושך בחוטים מלמעלה, והחופש הוא רק כאילו. או פה שהרבי יקוץ כמה, שאדם חושב שהוא חופשי, אז הוא דומה לתרלגול שקשור בחבל ארוך לרגע של המיטה. אז הוא מתחיל לעוף, לדעת שהוא חופשי עד שהוא מגיע לקצה החבל, אז הוא פתאום רואה כמה שהוא קשור וכמה שהוא אחוז. ואלו באמת שאלות של מעמד הר סיני, שאלות של עמידה שלי ערב פרשת איתו, ושאלות שהן באמת מאוד נוקבות. מצד אחד אני מודה לקדוש ברוך הוא שאני קצת מתקדם. וגם מצד שני אני גם רואה שהדרך ארוכה, וספק אם בכלל ניתן להגיע למין חופש שגר תיאר אותו כאן בעקבות לוינס, ואותו שני כתרים, כמו שהוא ואמר ענייני, כאילו הוא זרק פה ענייני, כשהוא ממש כבר היה סף מותו, אז יבוא מי שישאל האם זה רק חייב להיות דווקא בסף המוות, להגיע למקומות האלה. אני לא חושב כך, אני כן חושב שיש, גם ביחסים, נחזור שנייה אחת אחורה, גם ביחסים בבני אדם שהזכרתי קודם, שהאישה תהיה כהתגלות, או שהחבר שלך יהיה התגלות, ושוב, בצורה מרוסלת, לא להפוך את זה למין תרגילים במדיטציה, במיסטיפיקציה בין בני אדם. אבל יחד עם זה, מדי פעם, אני חושב שאדם תופס את השני באיזו הבלחה של רגע, מקום מאוד קליל, מקום שהוא מאוד, כאילו, לא מקום שאתה מחויב, נאמר ככה, אדם בחופה מתחייב לאשתו, מתחייב כתובה וכל מיני דברים, הוא לוקח על עצמו עול. והתכלית של הנישואים היא לא העול הזה. כל זה רק אמור להיות, זה רק מסגרת שתכליתה היא אחרת לגמרי. התכלית היא להיות במצב שבו בעצם הרון הכי קליל והכי חופשי, בעצם האישה, דמות האישה חקוקה בי, ושוב, לא האישה במובן הקונקרטי שאני חייתה, אלא יש איזה מין התרוצצות בין הרובד המאוד קונקרטי לבין איזה רובד אחר שהוא תמיד רובד, אגב, הרובד הראשון הוא תמיד רובד שהוא אפשרי המציאות, כי הרי אדם יכול גם לשנות את אורחות חייו חלילה אם ירצה, אלא במובן האחר, במובן שיש משהו שהוא, יש איזה קשר עין, אתמול דיברנו כאן בתורה סמכווה ולקוח ובכוח ובפועל, זה מה שבעצם רב נחמן מדבר בתורה סמכווה. יש איזו יניקה מהבכוח, שזה המקום שבו צורתה של האישה חקוקה בצורה שלי, וכן להפך. ומהמקום הזה אפשר לחזור אל הריאלי, אל הידיים, אל הפותח את ידיך, מה שרב נחמן מתאר שם בתורה, ולגשת לקונקרטי ולריאלי. אבל יש תמיד איזו התרוצצות בין המוחלט והטוטלי לבין האפשרי והיחסי. ואני חושב שכאן בדיוק הנקודה של הפנים, הנקודה של הפנים, הפנים תמיד, זה כמו הפנים של רבי נחמן במעשה מלך ענה מאחורי הווילון, שיש פנים מאחורי הווילון, לפעמים אתה יכול להסיט את הווילון לראות את הפנים, אבל מיד הווילון מחסה מחדש, ויש תמיד איזו תנועה כזאת שאתה לא יכול לשים את האצבע באיזה רגע זה קורה, אבל מצד שני, אם אין לאדם בכלל בתודעה שלו, באופק שלו, מקום כזה, שבו יש איזו הבלחה ממקום מוחלט, באמת הוא... אז באמת משהו כאן לא נמצא, משהו כאן במידה מסוימת העיקר חסר. אבל הנקודה שאני, בעקבות הדברים האחרונים שאמרתי קודם, אני חש שיש מקום יותר גבוה, וזה המקום שגם הדיון הזה כבר לא קיים, זה המקום החופשי לגמרי, שכמו שאמרתי, אני לא מדבר בפלאפון בשבת, לא בגלל שיש לי איזה חשש ממשהו, חרדה ממשהו, או משהו כזה, אלא זה פשוט לא שייך, זה נמצא, זה בכלל לא באופק, וזה גם לא, אין אפילו דין וחשבון למה, האפשרות של הכחות, הייתי אומר, גם המילים האישה חקוקה בדמותו של האיש, עדיין זה סוג של אחיזה במשהו, אתה נאחז כאן בדמות החקוקה, ויש מקום שיותר גבוה מזה, כאילו ככה, זאת זו אשתי. אני לא צריך להגיד שום מילה מעבר, כי אני אגיד עוד מילה אחת, אני כבר אקלקל. אז אני באיזשהו מקום, יש איזו נקודה כל כך לא נאחזת, זה פשוט הדבר עצמו, זה המצב. אלו ילדיי. זהו, זה אלו ילדיי. אני לא צריך שום, לא זקוק לעוד מאמץ מדיטטיבי כדי להביא אותם אל הדמיון, ויראות שצורתו החקוקה בדמותי וצורתי בדמותם, שזה באמת דבר דרך אגב שהוא מאוד מעורר ומאוד מפעים גם ברמה היותר ירודה שאני אתאר כרגע, אבל יש משהו שהוא יותר גבוה, והוא בעצם המקום החופשי באמת. מה שהרמה ניסח את זה, לדעתי זה בהחלט סובל פירוש כזה בהלכות תשובה, בתשובה הגמורה, שלא מפני, שאדם אחרי שבא לאישה בעבירה וכו', ואז הוא אומר, הפעם הוא בא לאותו מקום, בכוח גופו, מדינה שעבר בה, והוא לא בא עליה, לא מיראה ולא מכישלון כוח, אלא מפני התשובה. מפני התשובה לא מיראה ולא מכישלון כוח. עכשיו, זאת בדיוק הנקודה, מפני התשובה. יש איזה משהו שהוא, כאילו, אתה לא נרחז בכלום. זה הדבר כמות שהוא, קשה לי להסביר את זה, כי מדובר פה על איזה חוויה, או ברמת החוויה, זה משהו שאני, לא יכול לתאר אותו במילים, כי אם אני, כל מילה כבר מיד אני נאחז במילה. אני לא רוצה גם, אבל אין לי ברירה, אני אומר מילים רק כדי לאותת ש... שאני יכול לשמר את התורה ואת ההלכה באופן שאני לא אגע בה יותר מדי. אני יודע, זה האור המקיף, משם אני חי, משם אני עונך, אבל זה הכל זה כדי לשחרר אותי ואת, להיות, לחיות את, ה, את המנהג ואת המסורת ואת ההלכה וכו' וכו', לא ככובד, אלא ככלילות, וככלילות כזאת שהיא בעצם, אני אפילו לא אתן דין לחשבון אם זה מתאים לי או לא, אלא זה, כאילו זה הדבר עצמו. עכשיו, באמת אני חושב שלפעמים אפשר, אפשר לחוש תחושות, לשם בכל אופן אני, זה המקום שבו הצלחתי, אני יכולה, המקום הגבוה שהגעתי אליו בינתיים בחיים שלי, שבהבלכות מסוימות זה אולי המקום הגבוה של ההתגלות, שהוא באמת, אני רואה גם איזה רואה מעניין אצל הרב שגר, אני באמת רואה, הוא עבר דברים, זה ברור לגמרי, הוא עבר דברים ולפני מותו הוא קרא לו משהו, הוא דיבר דברים אחרים, זה נראה כאילו הכל ברצף, אז כאילו זה השלמה, אז זה ממש דברים אחרים. הוא ממש, מי המיטת ימצאו עד ענימי, הוא עבר תהליך שאני מקווה שאני קורא אותו נכון, אני אשמח אם אתם בעצמכם תעברו ואולי אפילו עכשיו, אם מישהו רוצה להעיר משהו, אבל אני חש שבה המיטת ימצאו עד ענימי, קרה כאן משהו, ומשהו שבאמת מאוד אפיין, הוא באמת הלך, אין לו כבר לא היה לו במה להאחז, הוא ידע שעוד כמה ימים הוא לא יהיה פה, הוא באמת כבר לא היה לו במה להאחז. ויכול להיות שבאמת אין ברירה, יכול להיות שדווקא סף המוות, רק שם אדם יכול, עשוי לזכות להערה מסוג כזה, כי אתה לא יכול להאחז בכלום, אתה יכול, אפילו בגוף שלך אתה יכול להאחז, כי הגוף הזה מאוד חולה, פה, הוא כבר לא יכול להחזיק שום דבר. גם את הנשמה הוא לא יכול להחזיק כזה, כי הוא עוד מעט הוא כבר לא יהיה פה. ומבחינות הללו, יש פה איזה, נאמרה פה איזה הבלכה, שאני לוקח אותה איתי ממש ככה כזה, לוקח אותה כזה אוצר גדול, ש... וגם עליו כדו אסור להישען. משהו כזה, סתם משהו כזה, קטע ספרותי, אבל זה כמה, אני רוצה לחזור טיפה אחורה, אתם רוצים לומר משהו? רק אולי שלא יהיה כזה, אתם לומר משהו? שכבר התיישתם לגמרי? זה היה מובן, זה נגע בכם משהו? משהו כאן פגש אתכם בדיבור הזה, כי עשו לי טובה, תאמרו איזה משהו, כי אני חושף כאן את הסודות שלי. לא, תגיד משהו.
אני אגיד שני דברים. א', שמה שכן הגע ממה שאמרת, זה יותר המנגינה, כי לא הבנתי מה אמרת בסוף. זאת אומרת, הרגשתי שכן בדיבור שלך, שאתה אומר משהו שהוא באמת, שאתה רוצה להגיד אותו, אבל לא הבנתי מה אמרת. בסוף אני לא משוכנע שיש לי פה איזו תמונה בהירה של... אני יכול אולי להבין את המקום הזה, אבל המקום הזה הוא מקום... בסוף להגיד ככה כי ככה, אז ככה כי ככה, זה לא...
זה דיגון אחר, ניגנת את זה אחרת עכשיו.
זה סתם ככה. מה ההבדל בין סתם ככה לככה? זה... אני אגיד גם עוד משהו רק על הרב שגר, אני לא בטוח שאני קורא ככה את הדברים של הרב שגר על הפנים. על המיטת ימצאו. הזיהוי של המיטת ימצאו עם המהות החבדית, שאתה כאילו יצרת איזה לינק כזה, אני לא בטוח שאני קורא את זה ככה. אני להגיד שמשהו... בהרבה מובנים אני קורא את זה הרבה יותר דומה לך שיצגת את... בסוף דבריך, זאת אומרת, להגיד שמישהו נמצא, לדעת שמישהו נמצא, זה רק זהו, זה רק לדעת שהוא נמצא. זה קרוב מאוד כבר לככה. זאת אומרת, לדעת שמשהו נמצא, לדעת שיש משהו שהוא קיים, זה הדבר היחיד שאתה יודע, אתה לא יודע עליו שום דבר, אתה רק יודע שהוא קיים, שהוא נמצא. זה סוג ידיעה שהוא לא ידיעת המהות במובן החבדי, שגם תיארת שבאמת מתגלה פתאום איזה מקום יהודי כזה עמוק. אני לא כל כך רואה את זה בדברים. יש כאן דיבור שהוא יותר דיבור שוב. אתה רואה את הבן אדם לידך, מה שאתה יודע ממנו זה שהוא כאן. זהו, יש כאן מישהו. זה לא... אני לא חווה את זה באותו...
הבנתי. אולי כדי להמחיש יותר, יש קטע מאוד יפה, ממש מאוד יפה, של ספר אושר סמוי, נמצא הערת שוליים 8, מי שראה שנה שבת הקונטוס, אולי זה ייזכרות, ממש מאוד יפה, ונותן גם ביטוי ספרותי מאוד עמוק למקום הזה, אבל לפני כן אני רוצה לראות איזה קטע שהרב שגר, למה הרב, לפני כן, למה הרב אומר שזה מצווה? שהוא אומר בהלכה שם על המיטת ימצאו, הוא אמר שבידיעת דבר זה מצוות עשה שנאמר אנוכי השם אלוקיך. ואז הרב שגר דם בשאל, למה זה חשוב לרבא לומר שזה מצווה? ואז הוא אומר את הדבר הבא בעמוד 2, בפסקה ב' שם. כפי שעוסקה בניגוד לראשונים אחרים, מנה הרבא את האמונה כמצווה. לפיכך יש לקרוא את האמירה נוכי השם אלוקיך, לא כהכרזה, בה מציג השם את עצמו, אלא כציווי. מידך הרבא למד במקומות רבים את כמצווה, יש לקיים לשמה. בראש הדברים הוא מתוך אהבה. המצווה, אם כן, אינה חוק המפעיל אלימות, ומצד שני גם אינה בקשה. אין לי נאמרת מעמדת נחיתות, כאשר מדובר בהכרזה שהם אינם נוכחים, אך הם אינם הנמנים שלה. אין בה פנייה אליהם. את המצווה יש להבין כפנייה מהמיטת אימצו של הקדוש ברוך הוא אל האדם, והחלק האמיתי שבו פנים אל פנים. המצווה היא סוגת שיח נפרדת, זאת הנקודה העיקרית. כאשר אדם נכנס לחדר ומציג את עצמו לפני הנוכחים במילים אני ראובן, אינו מדווח או מציג משהו, אלא מכונן אותה בדברה בדיבור יוצר. אמנם הוא גם אינו מכריז לחלל הריק, הוא זקוק להיענות של הנוכחים, לפנייתם החוזרת, לפנים שלהם. אם יפנו אליו עורף, תשאר פנייתו בלתי מושלמת, קטועה ונעלבת. באמירת אנוכי, פונה השם לאדם כדי שיקבל מלכותו באהבה, שיקבל את פנייתו, וכך יכונן אותו כמציאות. תוקפה של המצווה אינו תוקף של אלימות, היא אינה מפעילה כוח, אלא שכוחה נובע מהמקום ממנו היא באה. הפנייה יוצאת מהמיטת הימצאו, מעומק האינטימיות המונחת בה. רודנצוויג תיאר זאת כקריאתו של האוהב, אהב אותי. בפנייה כזו הפונה בא עם עצמיותו, והיא אינה יכולה שלא להיענות. זו תביעה מוחלטת שאינה מנסה לפעול ולתכנן את העתיד לקרות, אלא מתרחשת בהווה ברגע ההתגלות, ולכן גם אינה ניתנת לקביעה לשחזור כחוק, כי יכול ניתן לסרב לה, ומאידך היא לא מותירה ברירה אם לא תתקבל לשוב העולם לתוהו ובוהו. כן, גם זאת אמירה של הרב שג"ר ניסח אותה עם רודנצוויג מאוד יפה. אדם אומר, אני ראובן, אז הוא לא, אין כאן מצווה. מצד שני, הוא כאילו כופה על השומעים להיענות לעובדה שאני כאן. אני מתייצב ואומר, אני כאן. אתה לא יכול, אם אתה נשאר אדיש, אתה מפנה גב אליו, מי שאומר, אני כאן, או אני אוהב אותך, אתה נשאר אדיש ולא מתייחס, מעצם הפוזיציה הזאת, אתה כמובן נעלב כאן, אז יש עליך איזה מין חובה להיענות לאהבה, שלחו לך אהבה, אתה נאלץ להחזיר אהבה, אבל זה לא אילוץ, כאילו, במובן השלילי, שמסנדל אותך ברגשות אשמה, אלא זה יוצר כאן איזה מין שדה, איזה אנרגיה שיוצר כאן את האהבה, ולכן הנוכח שמלוקח ההתגלות, היא יצרה כאן איזה סוג של שדה שיח, שדה אנרגיה כזה, שבו פתאום נוצר כאן איזה אינטימי, נוצר כאן איזה נוצרת כאן הברית. זאת הנקודה. אבל שוב, אני גם כאן, אני אומר את זה במידה עדיין מהרוח של המאמר הזה, שהוא עדיין רווי, גם אם אני אקבל את הירה של רב נועם, שאני הטענתי על זה חבדיקיות מיתרה, עדיין גם מה שאני לא מזהד עם האופציה לשוחררת החופשית לגמרי של הככה בדברים האלה, אלא יש כאן איזה משהו אחר. יש כאן איזה, כשאדם אומר אני כאן, אז יש כאן שוב, אתה נאחז כאן בדבר, יש כאן מישהו נוכח, ואתה שוב מדבר כאן על משהו שעדיין הוא, אני לא יודע איך לבטא אותו, אולי רק בואו נקרא כאן את ההערה של ה-8, כי יש משהו שהוא מאוד דומה לרודנצוויג, אהב אותי, אבל בצורת קטע ספרותי. זה היה יום שבת, והיינו מוזמנים לארוחת צהריים שנכפתה עלינו. אבל כל אחד מאיתנו אהב את השבת שלו, ולא רצה לבזבז אותה עם מישהו שאינו רצוי לו. רק בעלת הבית לא נראתה, בעלת הבית פה זה הצדיק, למי שלא הבין, זה כאן הצדיק. רק בעלת הבית, היא לא נראתה כמי שחוסכת את השבת כדי להשתמש בה ביום חמישי בערב. השולחן היה עמוס שפע חגיגי, העגבניות היו עגולות לא לכבוד מישהו, לכבוד האוויר, לכבוד חלל האוויר. שבת הייתה לכבוד מי שיבוא. והתפוז ימתיק את לשונו שמי שיגיע ראשון. ליד צעתו שכל האורח לא קראו, הניחה אישה שרחצה רגלי זרים, אפילו בלי לבחור אותנו, זר שיבולים. הכל לפנינו, הכל נקי מכל תשוקה אנושית נפתלת, הכל כמו שהוא. לא כמו שהיינו רוצים, רק קיים, והכל, כמו ששדה קיים, כמו הערים, כמו גברים ונשים, ולא אנחנו החמדנים, כמו שבת, כמו שפשוט קיים, קיים, לא היה שם קורבן. כל השפע הזה רצה להיאכל, השפע רצה להיאכל, במידה שאנחנו רצינו לאכול אותו. לא שמרתי כלום ליום המחרת, ובו ויום ינקתי את מה שהרגשתי למה שגרם לי להרגיש. היו אלו חיים שלא שילמתי תמורתם מראש בייסורי המתנה. היה זה רעב שמתעורר רק שהפה היה כבר קרוב למזון. כי עכשיו כבר היינו רעבים, רעב שלם חווה כל עד הפירור האחרון. מי ששתה מהיין אינם אנחנו על החלב. מי שגמל לאיתו מהחלב חש את היין ששתה חברו. שם בחוץ אלוקים בהצעה שיטה. אכלנו כמי שמשקיע את הסוס. איש לא דיבר שרה באיש, כי איש לא דיבר טובה על איש. אכלנו בהגינות שמי שאינו מרמה את מה שהוא אוכל. אכלתי את האוכל ההוא ולא את שמו. אלוקים מעולם לא נתפס כל כך כהווייתו. האוכל מחוספס, מאושר, מחמיר סבר, אמר, איכלי, איכלי, איכלקי. כל מה שהיה שם, שהיה שייך לי. אכלתי בלי רוח, אכלתי בלי המיית הרחמים, ובלי להעניק את עצמי לתקווה. אכלתי בלי שום ערגה, ואני בהחלט הייתי ראויה לאוכל הזה. ואני לא רוצה לעצב את החיים, כי הקיום כבר קיים. קיים כמו קרקע שכולנו מתקדמים עליה, ללא מילת אהבה, ללא מילה. אולי כאן אני, יותר במצוות המילים האלה, יותר קל לי להסביר את הנקודה כאן. כלומר, אין פה כלום, אין גם מילה, אין גם מילת אהבה. גם אהב אותי, עדיין יש משהו. והתיאור כזה, אגב, תיאור שקטע כל כך נפלא על שבת, אני לא ראיתי, אני חושב, שנים רבות. פשוט מתאר את השבת, שבת מחכה. השולחן לא ערוך בשביל מישהו. אין שום דבר פונקציונלי כאן, שום דבר שמחכה. פשוט העגבנייה, היא רוצה להיאכל. הרבע אוף ממתים שיוכלו אותו. כבר לא, אין פה יצרים, אין פה אדם שהולך, אין פה איזה ציבור בחתונה שיהיה על החופה ישר נופלים על הדגים. אלא יש פה דגים שמחכים שיוכלו אותם, אם לא יוכלו אותם הם יהיו עצובים. הדגים ממש כל כך מוארים, כל כך ממתינים, השולחן והמתנה ומראי הפנים וכל הציבור מסביב, לא קורה פה כלום. וכי הכל רק קיים, כמו קרקע שכולנו מתקדמים עליה, לא מילת אהבה, לא מילה. אבל העונג שלך מבין את שלי. אנחנו חזקים ואנחנו אוכלים. לחם, זה הקטע, סוף הקטע, לחם הוא אהבה בנוכרים. זה אני חושב אחד הקטעים ממש מופלאים שראיתי על השבת, וגם מעבר לשבת זה גם משהו על ההתגלות. אני חושב שיש כאן איזו נקודה באמת, היא מפעימה ממש, אותי לפחות. אני בטוח שגם מי שיקרא זה עוד פעם ויפנים את זה, יש כאן איזו הזמנה לסוג של חיים שהם נקיים לגמרי, נקיים מיצרים, מחמנות, ביום חול זה לא אפשרי, לפחות בשבת, בהכנות לשבת. יש כאן ממש תיאור בשבילי מאוד יפה, שהוא באמת נותן לנו כאן, אין לי כל כך מה להוסיף, פשוט הדברים מדברים בעד עצמם, וגם אם נסגור את המעגל בנושא של ההתגלות, או בנושא של התורה, מה מקבלנו היום, אני חושב שיש משהו שאותו לא הצלחנו עדיין לעשות, גם לא בישיבה וגם לא עם עצמי, לא הצלחתי, אני אצליח עם עצמי, אולי גם אצליח בחוץ. ויש מקום שהתורה תהיה בלי מילים, כלומר יש התורה, אבל גם המילה תורה היא טעונה כל כך באנרגיות אחרות, שגם המילה תורה כבר לא תוכל להכיר את האנרגיה שאני מאותת עליה כאן. אין לי את המילה פשוט, גם רוח זה לא מילה נכונה. יש משהו שאני לא יכול לבטא אותו במילים, בלי להיקשה מיד במטענים הישנים, אבל יש איזו הוויה שהיא מאוד ראשונית, היא מאוד פשוטה, היא בעצם, הייתי אומר, העמידה שלי מול עצמי, העמידה שעמידה משוחררת, העמידה שהייתי אומר, יהודי הולך, כמו שאומרת, כמו הקרקע שמתקדמים עליה, הקרקע לא זקוקה פה על איזה מטען שיצדיק למה הקרקע נמצאת. הקרקע נמצאת כי היא נמצאת, ואני נמצא על הקרקע, ואני הולך על הקרקע, אני לא צריך שום תיווך של מילים להצדיק למה אני הולך על הקרקע. ואותה מידה, היהודי חי באינסוף ברוך הוא, והאינסוף לא צריך הצדקה למה הוא נמצא, כי הוא נמצא. ויש איזה מין התרחשות שמתרחשת מאליה, ואם רק לא, אם רק נאפשר אותה, כלומר, כדי שזה יקרה צריך לאפשר את זה. צריך לתת אמון שיש מקום כזה בכלל, שזאת אולי הבעיה הכי קשה. אבל תמיד רואים את התורה בקריאות הגלות, הארורה והארוכה, תמיד התורה נתפסת כאיזה אילוץ, כאיזה משהו שנכפה עליך, כמסע כבד על הכתפיים שלך, כאיזה מין יראה שאתה צריך להיכנע בפניה, ותוסיף לזה עוד אנרגיות פוליטיות, כוחניות וכו' וכו', ומראה זעוף פנים, הרי לך תורה במובן הרגיל והמוכר. אני חש היום, אם רוצים, שאני רוצה קצת באמת ללכת במקום אחר בחיי, שיזכה לזה בחיים שלי, האם באמת, שאלה, האם באמת אפשר לזכות להיות באיזה דו-שיח עם הקדוש ברוך הוא, באיזה התרחשות שבה אהוב אותי, שיגיד אנוכי, כמו שרואה אצל הגמרא, שאנוכי נכנס ואומר, אני ראובן, אני אוהב, ואז תהיה הענות של כולם לאותו שדה אהבה, או ברוח שיש עוד יותר, עוד יותר מרחיקת לכת, עוד יותר פוסט-מודרנית נקרא לזה, כמו שיש פה בקטע הזה, לזה, אני אומר, במקום הזה, הרוח הזאת היא רוח שמאוד מדברת אליי, ואני מתנצל, אני יודע שאני לא מסביר את עצמי כראוי, ולא בגלל שחסרות לי מילים, אלא המקום הזה אין לו מילים, המקום הזה אין בו מילים במקום הזה, לכן אי אפשר, אני נאלץ לומר מילים כי זה מה שאני יכול לומר, אבל אני יודע היטב שאני, אם המנגינה תעשה זה, זה אולי הניגון של משה רבנו, שלא נקרא אותו עכשיו, של תורה ס"ד, זה הניגון של הזמר שמגיע מהאפיקורסו של החלל הפנוי, יכול להיות שזה באמת, זה המקום הזה, זה אותו ניגון שלו, שעוד לא למדנו אותו עכשיו, אבל הוא, עכשיו זה, אני מרגיש שרב נחמן חש בדיוק, חש במשהו במקום הזה. כן.
מאוד יפה, בעקבות הדברים שלך, לחזור קצת לפרשת שבוע, לעשרת הדיברות. אתה מחבר ממש את הדיבור הראשון, אנוכי השם אלוקיך. הדיבור האחרון, זה לא תחמוד, זה ממש עקבות הסיפור.
עוד יפה.
זה מדהים כאילו איך שה...
היא דיברה על זה.
עשרת הדיברות זה מין מסע כזה, שבסוף בלא תחמוד, זה ממש...
מאוד יפה.
כשהאדם לא חומד, אז הוא חוזר
מאוד יפה.
אז הוא באנוכי.
כן, מאוד יפה. אני מקבל את זה לגמרי. אלחנן, תגיד לנו משהו. מישהו. איתן, תעשיר אותנו. לקרוא משהו מדברים שכתב במקור ראשון לפני שנתיים, זה משלים את הדיבור שדיברנו כאן ברב שלהם 9. זה היה בעקבות הספר כנס חנוכה של רב נועם, ואחרי זה גם בעקבות הספר שיעשה אז לאור. לימוד זה מתבסס באמצע הרב שלהם 9 על גריטת ברית של הלומד עם התורה מתוך ידידות וקרבה ולא מתוך מחויבות תובנית. הרב אפס ישבה לימוד זה לדגם שקיום זוגי שתאר הרב שגר, זוגיות הנמנעת מלהגן את עצמה בתאונת עולם מטאפיזית מקבלת את עצמה כמקריות המקומית. ייתכן שבדברים אלה ניתן למצוא צעד מעבר למה שהוצג בצורות הלימוד השונות שחיברו את הלימוד לתפיסת עולם הציוני דתית. בקטע האחרון, גישה כזו יכולה להימנע מכובד הראש המופרז הנלווה לרוב לחיפוש המשמעות בלימוד, חיפוש המבקש את עיגונו בכנות המוחלטת של עמקי הנפש או ביציבות ההכרחית של הריאליה ההיסטורית. מה שנחסם בגישות האלה הן אפשרויות המאבק והמשחק, שני צדדים שדווקא תופסים מקום משמעותי במשא ומתן התלמודי כפי שהוא לפנינו. חיפוש המשמעות בהקשר המקורי או בפנייה אל האישי אינו מוכן לקבל את מציאותו של פער בין הלומד לנלמד, פער שבתוכו יכולות לצמוח תנועות שונות ומשלימות, התנגדות לנלמד מתוך אמון בעמדה האישית של הלומד, או פרשנות המבוססת על יצירתיות ומשחקית ולאו דווקא על האמת הפנימית של הלומד או של הסוגיה. זה מאוד יפה, כי זה מאוד מעשיר גם את הדיבור הקודם. כיוונים אלה שכמו נוכחים בסוגיות הגמרא בצורות שונות אינם מתאפשרים כל עוד הגישה המחודשת ללימוד מנסה לשמר בתוכה את הכובד והחגיגיות אליו חותר הלימוד המסורתי. יתכן שדווקא כיוון הזה המציע לוותר על יסודות משמעותיים במנגינת הרקע המלווה את הלימוד יוביל את בקשת האלוקים הרפאים בצילוד ומחזות חדשים. זה הכל ממש חזר לאותה נקודה עצמה. זה בדיוק מה שנוסף כאן, זה באמת האופציה של המשחק, האופציה של הטלטל, של לא לחפש את המהותנות, לא לחפש מהות לא של הלומד ולא של הסוגיה, אלא ליצור כאן איזה מין שעשוע. והשעשוע הזה הוא אופציה באמת חדשה לגמרי. זה נכון גם ביחסים בין איש ואשתו, זה נכון גם ביחסים, אני זוכר שמאוד נצרב בתודעתי כותרת של כתב עיתון נקודה בעקבות ההתנתקות, שאין לכם כתב שמאמר, אסור לכם לרקוד את ההתנתקות, וזה מאוד תפס אותי, זה כותרת, זה יש לפי מילה אחת ככה, זורקת פה ממש עולם שלם. ויכול להיות שאדם משתעשע, מה שנקרא בחבל שעשוע המלך בעצמותו, זה בדיוק הנקודה, אותה נקודה של סינרגיה, של כלילות, של תנועתיות, שהיא בעצם המקום ש... הוא המקום שאליו ניסיתי לרמוז, ואולי לא מצאתי עדיין את המילים, אבל אז קראתי גם את זה כדי להשאיר גם את זה, וכל החבר'ה, תראו, אני דווקא היום שמח בדיבור הזה. שמח בדיבור הזה, מה אכפת לכם? יהודי שמח, מה אכפת לכם? ושהנה הצלחתי לומר משהו, לאותת משהו, אני מרגיש שגם בסתי הדיבור הזה הביא אותי לאיזה מקום שאני שמח בו, ושוב, זו הבלחה כזאת. טאבס. עוד נעשה דקה, הפסקה, תגיד למלחה.
אני אקליט אותך שאתה פה, תשמע.